לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
Добрый вечер. В эфире радиостанции «Канрека» программа «На пике событий». За операторским пультом Ронен Даан, продюсер Елена Черкасова, редактор Людмила Ермакова, у микрофона Алла Гаврилова. В ходе сегодняшней ночной атаки Ирана силы ЦАЛЯ и союзников сбили 99% беспилотников и ракет, которые были запущены по Израилю. Сбито 185 беспилотников, 110 баллистических ракет, 36 крылатых ракет. И ранена одна девочка, 7-летняя девочка Амина, получила очень тяжелые ранения, и врачи борются в больнице за ее жизнь. Мы поговорим об этом чуть позже. А сейчас со мной на линии доктор Ханан Шай, полковник запаса, эксперт в области военного, политического и стратегического планирования, Институт МИСГАВ по изучению вопросов национальной безопасности. Алуф Мишне Бемилуим, доктор Ханан Эй Шай, Мумхе Бахашева, Ватихнун и стратегия Цваевы Медини, Махон МИСГАВ, Лебетахон Леуми, Ва стратегия Циунит Шалом Леха.
שלום,
ערב טוב. השר גנץ, לפני שהתחיל ישיבת קבינט מלחמה, אמר שבעצם אנחנו נגיב בזמן הנכון, בזמן ובאופן הנכון. מה זה אומר? שכבר ניתן להגיד שיש החלטה לא להגיב?
אני נוהג לומר מה שאני אומר תמיד בתוכניות שלכם. אני לא יודע למה הם מתכוונים שם. אבל אני כן יכול לומר מה המשמעות של ההישג הזה שהיה לילה, זה הישג יוצא מן הכלל.
כן.
ישראל הצליחה באמצעות הטכנולוגיה שלה, בעזרה כמובן של גורמים נוספים, לנטרל לחלוטין בעצם את מקור עוצמתה של איראן, שזה אותם אמצעי ירי מנגד. עכשיו, זה הישג שאסור לפסס אותו, צריך לנטל אותו עד הסוף. בעניין הזה אני רוצה להזכיר אולי שני דברים. אחד, שבהגנה לא מנצחים. זאת אומרת, בצורת לחימה הגנתית לא מנצחים, אלא בשביל לנצח צריך לתקוף. והדבר השני, פה אני מצטט דברים של קלאוזוויץ, כן, הוגה הדעות, הצבאי הגדול, שהגנה היא בסך הכל התקפה דחויה לשעת הכושר. כלומר, אנחנו עכשיו ניצחנו בהגנה, ניצחון מרשים ביותר, ולכן זוהי שעת כושר לעבור להתקפה כדי לסיים את המלחמה הזאת בניצחון גדול. ולכן אני לא מדבר פה על תגובות, אני גם לא אוהב את השיח הזה של תגובות, של פינג פונג, זה לא פינג פונג, זה מלחמה, צריך לנהל אותה לפי כללים ועקרונות אוניברסליים של מלחמה. אז עד כאן מה שיש לי לומר על העניין הזה.
אז אני, לפני שאני עוברת לתרגום, אני רק רוצה להבין, כשאתה אומר מלחמה, אנחנו הרי נמצאים במלחמה מסוימת. אם אנחנו עכשיו מגיבים לאיראן, הרי יש סכנה למלחמה אזורית, כבר מלחמה גדולה. אתה לא חושש מזה?
קודם כל אנחנו נמצאים במלחמה. זה לא מבצע, הוא נקרא מבצע, השם אגב מאוד לא מוצלח, זה מבצע, אבל צריך לזכור.
כן, זה נושא לשיחה אחרת כבר, כן.
כן, אבל אנחנו בעיצומה של מלחמה, אנחנו חוטפים, פשוט לא מגיבים, אבל גם מגיבים, אבל לא במה שנקרא בתגובה הכרעתית, אנחנו סופגים, מכילים את מה שקורה בגבול לבנון, זה שתי זירות שיש לנו כרגע מלחמה שכמוה לא הייתה לנו מעולם, של חצי שנה. ואני כבר לא מדבר על הזירה השלישית של יהודה ושומרון, כן? שגם שם אנחנו נלחמים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במלחמה. עכשיו את ההיקף שלה ואת את גובה להבות, אנחנו צריכים להחליט איך לכוון את זה, האם אנחנו נשארים במצב הזה, או שאנחנו מנצלים את ההישג הזה כדי להגביה את הלהבות, אבל גם לסיים את המלחמה בניצחון מוחלט והצלחה ברורה. זאת השאלה.
אבל מה זה אומר? כן, מה זה אומר לסיים את המלחמה בניצחון? אתה חושב שאנחנו צריכים להמשיך לתקוף את איראן? אני מנסה להבין את זה.
אני אומר את דעתי. אני חושב שאנחנו צריכים לתקוף את איראן, ואני גם אומר במה אני חושב, אני מנותק לגמרי מידע קונקרטי על מה שקורה שם, אני לא איש מודיעין, גם לא בתוך הצבא, אבל מתוך הידע הכללי שיש לי, אני אומר ככה, אם ישראל יכולה, יש לה את היכולת, בכוחות עצמה, להשמיד עכשיו את המתקנים שמייצרים את הגרעין, היא צריכה לעשות את זה עכשיו. כי יש לה הגנה, היא מוגנת, הרי תמיד היה חשב שהיא תעשה את זה, ואז היא תחטוף ירי לעבר ישראל, והנה היא מסוגלת, היא מוגנת, אז היא צריכה לנצל לעשות את זה. ללא ספק, זה האיום הגדול ביותר על מדינת ישראל. זה האיום שיכול להביא להשמדתה. אנחנו כבר רואים מי זה החבר'ה האלה, אין להם שום גבולות.
זה
דבר אחד. הדבר השני, אם אנחנו לא יכולים לעשות את זה, מכל סיבה שהיא לא משנה כרגע מהי, אז לפחות לפגוע באיזשהו מה שנקרא איזושהי יכולת איראנית לייצר מלחמה, כלומר יכולת צבאית מסוימת שיש לה, יש כל מיני יכולות, למשל דוגמה זה היכולת שלה לבנות את כל הדרונים האלה ואמצעים אחרים, או יכולת אחרת, יכולה להיות צבאית, יכולה להיות כלכלית, אני חושב שעדיף ללכת על איזושהי יכולת צבאית, למקד צבאית. צבאית, למקד את ה... כוח לשם, להשמיד את זה, ובזה בעצם להפוך אותה לנחת צבאית לתקופה ארוכה מאוד, וזה לדעתי, למיטב הבנתי, ישראל יכולה לעשות.
אז תרשי לתרגם ואנחנו נמשיך. Наш собеседник говорит, что сегодняшнее, что то, как мы отбили Израиль с помощью Израиль отбил удар Ирана, это исключительный успех. Наши технологии и другие средства нейтрализовали все, что можно было нейтрализовать, и это достижение нужно использовать до конца. Я хочу отметить, говорит наш собеседник, что, во-первых, в обороне не побеждают, а во-вторых, как говорил Клаузевец, оборона – это отсроченная атака. То есть нападать все равно придется. Это не пинг-понг, это война, мы уже на войне, мы получаем удары, но на них не реагируем, мы ведем войну на два фронта, плюс еще палестинские территории, такого еще не было. И мы должны сами решать, какая мощность будет у этой войны и какой объем мы должны использовать это достижение, которого мы добились сегодня, и продолжать нужно, по мнению нашего собеседника, нужно сейчас продолжать бить по Ирану. У меня, говорит наш собеседник, нет никаких конкретных данных, но из общих знаний, если Израиль может своими силами уничтожить иранские ядерные реакторы, то мы должны это сделать, мы уже видим, что мы защищены, как вот показала сегодняшняя ночь, а ядерная сила Ирана – это самая большая угроза для существования Израиля. Ну а если мы не можем это сделать своими силами, то нам нужно сделать хотя бы нанести ущерб иранским военным способностям вести войну, например, заводам по производству дронов и так далее. אתה אומר כל הזמן בכוחות עצמנו, אבל מה שקרה הלילה, לא, זאת אומרת, אנחנו לא הגבנו בכוחות עצמנו, הייתה קואליציה של כמה מדינות שעזרה לנו, נכון?
כן, בהחלט, וזה, אני רואה בזה גם הישג רציני מאוד, מבחינתה של ישראל, וצריך לנצל את זה, אני אומר, את ההישג הזה, הרי כל מי שעזר לנו לא יבכה אם לאיראן לא יהיה את הכוח הגרעיני, או את אותו כוח צבאי שאמרתי, לאפשר לדעתי הוא ישמח מאוד.
כמובן, אבל גם ביידן אמר, וגם כולם אומרים שהם לא רוצים מלחמה.
אז אני רוצה לומר משהו על ביידן, אני לא יודע אם זה נאמר, אם כן לא מקשיב כל כך לתקשורת, אז אני לא יודע אם הדברים נאמרו. קרה כאן אירוע שקרה רק פעם אחת, וזה ב-1982, במבצע שלג. במבצע של חיל האוויר, ביום רביעי של המלחמה, המלחמה התחילה ביום ראשון, ביום רביעי צהל חיל האוויר, אבל אותו חיל האוויר שעכשיו הגן לנו בצורה קצת מן הכלל, אותו חיל האוויר השמיד את כל מערכת ההגנה האווירית של סוריה בכמה שעות. ואז הסתבר לרוסים שבעצם אין להם יכולת הגנה אווירית, והדבר הזה היה הגורם הראשי שהביא לקריסתה של ברית המועצות. אנחנו עושים עכשיו את הדבר הזה פעם שנייה, ולכן לדעתי צריך לנצל את הדבר הזה, לא אנחנו, האמריקאים, ואם האמריקאים לא שמים לכך לב, אז אנחנו צריכים לומר להם, להפלתו, להקרסתו של החומניזם. הוא יותר מסוכן מהקומוניזם. בקומוניזם עוד הייתה איזושהי מחשבה מערבית, פה יש איזושהי מחשבה בלתי נסבלת מכל בחינה שהיא, ולכן אם אפשר עכשיו לזרז את נפילתו של החומניזם, וזו צריכה להיות המטרה, המטרה הראשית, לא המטרה הצבאית, המטרה שומש מעל הצבא, אז ישראל צריכה לומר את זה בכל רם, בצלול, ולגייס את כל העולם, ואם לא, ואם הוא לא יתגייס כדי לעזור לה, אז היא תעשה את זה, אבל דבר אחד בטוח, היא תקבל את הסיוע ההגנתי הזה, מכיוון שאם לא, הסיוע הזה לא יינתן, אז הדברים האלה ייפלו גם על ירדן ועל מדינות אחרות כאן בסביבה, ולכן לדעתי זה מה שהיא צריכה לעשות. אולי אני אוסיף כאן עוד איזושהי
נקודה. במשפט, מהות, כן, אם אפשר.
מהות האסטרטגיה היא מהות, במהותה היא השגת שליטה במציאות, שתתאים למה שאנחנו רוצים. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לומר לעצמנו, מה אנחנו רוצים? זה לא כך ברור. אז עכשיו אנחנו יכולים לומר בקול רם וצלול, וזה ההישג הגדול ביותר של הלילה. אנחנו עכשיו רוצים שהחומניזם לא יתקיים, וסללנו לכך את הדרך, וצריך להמשיך עם זה.
אני מודה לך מאוד ועוברת לתרגום, תודה.
Okay, тогда шалом, шалом.
Шалом, шалом. Итак, наш собеседник говорит, что да, действительно, сейчас этой ночью иранские ракеты и дроны были уничтожены, перехвачены не только Израилем, но и странами, коалиции. И, мол, мы увидели, как эта коалиция нас поддерживает, поэтому мы должны идти дальше. На мое замечание о том, что Байден уже заявил, и как бы не только Байден, что дальше, возможно, идти не надо и не нужно сейчас вести войну такую большую, наш собеседник отмечает, что произошло нечто в 82-м году, когда израильские ВВС на четвертый день войны уничтожили все сирийские ПВО. И тогда Советский Союз увидел, что у него нет никаких средств обороны, поскольку были уничтожены сирийские ПВО, и это привело к падению СССР, говорит наш собеседник. Так вот, хамениизм опаснее коммунизма. Израиль должен объяснить это Байдену и всем остальным союзникам. А если они нам в этом не помогут, то мы все сделаем сами, они все равно будут нас защищать, потому что они будут нас защищать. А главное в стратегии, говорит наш собеседник, это контроль над реальностью и делать все, чтобы эта реальность подходила к нашим целям. И самое большое достижение этой ночи в том, что мы видим, что мы можем это сделать. Это был доктор Ханан Шай, полковник запаса, эксперт в области военного, политического и стратегического планирования, Институт МИСГАФ.
На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
Семилетняя Амина из бедуинского поселка в районе Арада была тяжело ранена осколком ракеты, который попал прямо в ее дом. Девочка находится в детской реанимации в больнице Сорока, и врачи борются за ее жизнь. Давайте послушаем отца Амины. Мы спали дома, когда все это началось. У меня 5 детей. Я успел вынести из дома 4, но Амина еще оставалась в доме, когда прямо на дом упала ракета. Я был в 20 метрах от нее, но не успел ей помочь. Со мной на линии подполковник запаса Ваид Эль-Хазиль, ассоциация ЦАД Кадима «Шаг вперед». Ваид Эль-Хузиль, мутат ЦАД Кадима, шалом леха.
Шалом, шалом.
Аймеш хадашот аль-мацава шель Амина. ואיד, אני לא שומעת אותך טוב, אתה יכול אולי להוציא אוזנייה או לזוז ימינה שמאל.
שומעת אותי עכשיו יותר טוב?
עכשיו יותר טוב, תודה.
אני אומר שנמצאת במצב של מורדמת ומנשמת, כרגע בית חולים סורוקה. מקווים קודם כל שתשתפר המצב שלה ויהיה יותר טוב.
זאת אומרת, אין בינתיים שום התקדמות. אני אתרגם, דבצ'קה סימילטניה אמינה, שצ'ס נחוייצה נא אפרט איך איסקוסטנו ז'יזני אביספיצ'ניה, в больнице Сорока, она дышит с помощью аппаратов, и врачи выражают надежду, что ей станет лучше, но пока улучшения, к сожалению, нет. Ахарей Швейб באוקטובר, אני ואתך דיברנו כמה פעמים, ואמרת נכון. שלא היו מגוניות בבזורה, אבל צהל כן אמור להביא, וכבר הביא איזה שם מגוניות. עדיין לא מספיק?
טוב, החברה הבדואית בנגב, אנחנו צריכים לסבוט 11,000 מגוניות. צהל לא מצליח לספק לחברה מגוניות. ומה שראינו ביום האחרון, זה היה מלחמת הכוכבים. וכל מה שנופל על אנשים הוא נופל מלמעלה, שזה חתיכות מברזל. ואני חושב שהמדינה צריכה לייצר לבדואים, לתת להם הזדמנות לבנות לעצמם מגוניות. להגיד להם תבנו, תאשר להם לבנות מגוניות, ובכך אנחנו יכולים לייצר מהר מאוד פתרון מיידי לכל הנושא של המגוניות. זה לא סוד, יכול להיפתח מלחמה בעוד חודש, שבוע, שבועיים, אף אחד לא יודע מתי. ואם תיפתח, אנחנו כנראה נהיה בבעיה יותר רצינית.
אני אתרגם. В бедуинском секторе, в Негеве, Цаль должен был поставить 11 тысяч мигуниот, это мобильные убежища, но все еще не предоставил. То, что произошло этой ночью, выглядело как «Звездные войны», говорит наш собеседник. Просто на нас, на жителей Негева падали сверху вот эти вот сбитые железные части ракет. И по мнению нашего собеседника, государство должно разрешить самим бедуинам строить самим вот эти вот защищенные помещения, потому что не секрет, что может снова начаться война, война гораздо больше, и тогда у бедуинов в Негеве будут проблемы. Арейцаль итхилис, пикуда оров итхилис апек мигуньот, а таумершими в тихую хата сраэлев векама сипку бэц.
Ла, сипку 400 мигуньот бисах акол, мекатэ лекатэ, ки ייצור לוקח זמן לייצר מגוניות, ובכך, בגלל זה הם לא מצליחים לספק, ואני חושב בשביל לייצר יותר טוב, אם היו אומרים לכל אחד יבנה אצלו, וכבר לא איפה בונה מגונית, אני חושב שאנחנו תוך שבוע או שבועיים, חודש ימים יכולים לספק לכל החברה הבדואית בנגב, כי זה הפתרון המיידי והיעיל לכולם.
מה זאת אומרת כל אחד יבנה אצלו? זה הרי מצריך איזה שהם חומרים מסוימים?
נכון, זה... לא, כן, ודאי. אם אתה בא ואתה אומר, או כל אחד יכול לבנות מיגונית.
זאת אומרת, מביאים שהמדינה בעצם תספק לא, את החומרים?
לא, כל בן אדם יספק לעצמו.
ולמה לא עושים את זה עכשיו? למה עכשיו לא עושים את מה צריך לשאול?
אני לא חושב שאנחנו, אני חושב שהמדינה צריכה לחשוב בצורה כזו, אם היא תעשה ככה. הרי קחי את המלחמה הזו, הייתה מופתית. אם לא הייתה נפגעת הילדה הזו, הייתה 100% הצלחה למדינת ישראל. עצם העובדה שנפגעה הילדה, זה לא 100% הצלחה. ובשביל כך, אם היו עכשיו שמים מגוניות ונותנים לכל אחד יבנה לעצמו מגונית, אני חושב שזה הפתרון הכי טוב שיש.
אני מבינה, אבל יש אפשרות לבנות... אתה אומר שכל אחד יבנה לעצמו, אז למה לא בונים עכשיו? למה עכשיו? אנשים לא בונים אם זה אפשרי.
כי המדינה לא נותנת להם לבנות.
מה זאת אומרת לא נותנת לבנות? גם ככה המדינה לא נותנת לבנות בבזורה, זה לא...
נכון, אבל אם אתה רוצה, הרי בסוף אתה שם מגונית, כמדינה, אתה שם מגונית. אני אומר, במקום שאתה שם מגונית, תן לאותו בדואי לבנות המגונית, שהיא זזה, מחר שהוא עובר ממקום למקום, הוא יכול לזיז אותה. בסוף אתה שם מגונית, הרי אתה שם והוא שם, אז עדיף שהוא יבנה, וככה אתה מקצר בעצמך את כל התהליך.
אז רגע, אני אתרגם. Наш собеседник говорит, что с начала войны 7 октября служба тыла предоставила бедуинским поселкам в Негве 400 мобильных убежищ, чего категорически не хватает. Просто нет времени у государства успеть построить все эти убежища. И поэтому государство должно просто сказать бедуинам, стройте сами. И тогда, по мнению нашего собеседника, люди будут сами строить себе какие-то защищенные помещения. Они виноваты от искульши, בעצם שהיה בחברה הבדואית משביעי באוקטובר, שבעצם הרבה אנשים מחברה הבדואית נרצחו באותו יום, נהרגו מטילים, גם בגלל שלא היה מיגון, התסכול הזה לא עובר ורק מגביר.
אחד משמעית, אני יכול להגיד לך, תראה, אתמול האנשים שהתחילה המתקפה, אנשים יצאו החוצה, אנשים רוצים, הרי באופן עצמת אמורים לרוץ למיגונית, כאן אנשים התחילו לרוץ בשטח פתוח, לצאת החוצה ואין להם מקום, ואז הלכו למעברי מים, לחיפוש התחילה ללכת לבית הספר בערד, ראש עיריית, ראש מועצת עיריית ערד פתח להם את הוידימונה, פתחו להם את היישובים בשביל לתת להם להיכנס למגוניות לתוך בית הספר, וזה המון זמן בשביל האנשים שהגיעו לשם. וכאן הפתרון הוא פשוט, ואנשים אין להם יותר מתוסכלים, ואנחנו יודעים שיש הרבה ילדים שהם נפגעו טראומה, כי בסוף אתה שומע ואתה רואה את הפיצוצים מעל הראש, ואתה לא יודע מה לעשות.
ואין לך שום הגנה, ומה בעצם המדינה אומרת לכם? הרי אני מבינה שאתה הרבה פעמים עובד, פועל כמתווך בין הרשויות לבין חברה בדואית, אז מה, זאת אומרת, מה אתה שומע מרשויות? מה אתה שומע
עוד פעם, הרשויות, אני יותר עם האזרחים, אבל אני יכול להגיד לך, כאן יש תסכול. אנשים בסופו של דבר המדינה רוצה לעשות והיא לא עושה כלום, כי בסוף כל דבר הוא צריך אישורים, ואישורים זה והצבעות בכנסת, וכל מיני דברים שלוקחים המון זמן. וכאן אני חושב, בגלל שזה מלחמה, צריך לקצר המון דברים, כאן ועכשיו ולצאת פתרונות, ולא לקחת את זה לכנסת ולאשר, ולוקח המון זמן לפעמים לאשר כל מיני דברים, לעשות אותם לחברה. ואני חושב כאן, בגלל המצב שהוא הייחודי שהמדינה נמצאת בו היום, גם עם כמה זירות נפתחות, גם עם המערב, גם במזרח, גם מצפון, בכל מקום, צריך לבוא ולהגיד, זה הפתרון שאנחנו נותנים.
תודה רבה, ואית. אני ממש מקווה שהמדינה באמת תשמע לכם. תודה. Итак, наш собеседник говорит о том, что из-за того, что в Негеве, в бедуинских поселках нет убежищ, люди просто вчера, когда узнали, что начнется атака, начали убегать из поселков, они прятались под мостами, они бежали просто в поле, в Димоне, и в Араде открылись для жителей Негева школы, куда они могли убежать, кто-то успел, кто-то нет, кто-то это сделал, кто-то нет, дети Негева находятся в постоянной травме, потому что, в отличие от всей остальной страны, у них просто нет никакой защиты. И страна вроде бы хочет сделать, говорит наш собеседник, власти хотят сделать, но на самом деле ничего не делают, потому что это длинный процесс, это обсуждение в Кнессете, это бюрократия и так далее, нужны голосования, разрешения и тому подобное. Вот этот процесс во время войны как никогда нужно сокращать. Я беседовала с подполковником запаса Ваидом Эль-Хузилем.
Пасхальные акции сейчас во всех отделах в Шумрат Азуре, в филиалах и на сайте.
В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
Анатолий Белый и актеры театра «Гешер» в спектакле «Не смотри назад» на лучших сценах Израиля. Билеты gastroli.seoul.il.
Полчаса назад началось заседание узкого военного кабинета, на котором обсуждается возможная реакция в адрес Ирана. Собственно, Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галланд и министр правительства Бенни Ганц должны принять решение об ответных действиях. Со мной на линии Таль Шнайдер, политический обозреватель The Times of Israel. Таль Шнайдер, катает мединит в политический The Times of Israel. Шалом лах.
שלום, ערב טוב.
לפני איזה שעה או שעתיים, מזכיר הממשלה ביקש מהשרים לא להתראיין ולא להגיב. אבל הבנתי שזה כבר מאוחר מדי, כי כולם הגיבו וכולם מתראיינים. עד כמה באמת את רואה, זאת אומרת, התגובות האלה של נגיד סמוטריץ' ובן גביר, שהם מאוד בעד תגובה חזקה, ותגובה של נגיד בני גנץ, שהוא אומר שאנחנו נגיב בזמן הנכון במידה הנכונה, עד כמה כל זה פוליטי, או שבאמת יש לזה איזשהו מסר לא רק לבוחרים, למצביעים?
קשה לי להגיד לך, זה נראה לי מסר מאוד פוליטי, כי אנחנו יודעים שבן גביר וסמוטריץ' הם פחות משפיעים בקבינט, אז הם מרגישים צורך לדבר הרבה, שאין להם כל כך השפעה על ההחלטות. לגבי גנץ, אני חושבת שיש לו יותר השפעה, הוא כמובן גם הם הקימו איזשהו פורום עוד יותר מצומצם שהוא חבר בו, ולכן הדברים שהוא אומר הם דברים חשובים, כי הם יכולים להיות רלוונטיים להחלטה.
אבל עד כמה הלחץ הזה, זאת אומרת, התגובות הפוליטיות של נגיד בן גביר וסמוטריץ', עד כמה הם יכולות להשפיע על החלטות של הקבינט מלחמה, למרות שהם לא נמצאים שם?
תראי, הם יכולות בעיקר להשפיע על נתניהו, אנחנו ראינו באורך כל חצי שנה האחרונה, שכל דבר שהם אומרים, גם אם אין לזה שום סיכוי, וגם אם הוא יודע שאין להם אלטרנטיבות בחוץ, הוא רק מהפחד כבר הולך לפי הכיוון שלהם. אז, וגם אני חושבת שבוושינגטון גם זה מה שהם חושבים על ראש ממשלת ישראל, ולכן מראש הם כבר מכינים כבר את ה... מראש הם ידעו כבר שזה מה שהולך לקרות, וכבר ביידן בשיחה ב-4 לפנות בוקר, אתמול בלילה, אמר לראש ממשלת ישראל, אנחנו נסכים להגן על ישראל תמיד, אבל אנחנו לא נשתתף בהתקפה ישראלית. זאת אומרת, אם כאילו יהיה לחץ ישראלי לבצע התקפה על איראן, אז ארצות הברית לא תהיה איתנו באירוע הזה. מאוד משמעותי.
Они торгем брошетах. Итак, наша собеседница говорит, что все вот эти вот высказывания, например, Итамара Бенгвера и Бецалеля Смотрича о том, что мы должны, что Израиль не должен терпеть эту атаку и должен нанести решительный удар по Ирану, это чисто политические высказывания, потому что они знают, что они не принимают участие в заседаниях узкого военного кабинета, и это высказывания чисто направлены на избирателей, но и на самого Бениамина Нетаньяху, потому что мы все знаем, что он может поддаться на их давление, даже зная, что у них нет никакой альтернативы, то есть они не будут сваливать правительство, скорее всего, по этому поводу, но они имеют на него влияние, и они об этом знают. При этом президент США Джо Байден уже в 4 часа утра сегодня сказал Нетаньяху, что Америка всегда будет защищать Израиль, но если Израиль решит сам напасть на Иран, США в этом нападении принимать участие точно не будут, что довольно значительно, что довольно значительный факт. אנחנו, אני מנסה להבין, אני רוצה לקחת אותך קצת לנושא אחר, לנושא החטופים, לנושא המום. אנחנו שומעים דיווחים מאוד סותרים לגבי מה שהיה במום ואיך ישראל מנהלת את המום. הממשלה אומרת שאנחנו, שההצעה שלנו הייתה מאוד נדיבה, אבל יש מקורות שאומרים שלא. לדעתך, אם כבר אין בעצם מלחמה בפועל, עכשיו אנחנו, בפועל עצרנו את הלחימה, מדוע הממשלה שלנו לא מוכנה רשמית לעצור את הלחימה כדי לקבל את החטופים, כי המצב עכשיו הוא קצת לא ברור.
אני חייבת להגיד שגם קודם זה לא היה לי ברור הגישה הזאת של ממשלת ישראל, שהרי גם אם עדיין לא היו זמים את הלחימה וישראל הייתה אומרת בסדר, אנחנו יוצאים, אנחנו יודעים שממילא חמאס יפר ראשון את הדיני מלחמה. ממילא הם היו אלו שהיו מתקיפים או בלון או נשק או מישהו מנסה לפרוץ את הגדר. הרי זה ככה כל השנים. אז מה היה לישראל בעיה כל כך גדולה להגיד, אוקיי, אנחנו מקבלים את הכיוון הזה ואנחנו העיקר להוציא את האנשים החוצה. זה כבר לא קשור אפילו לזה שבאמת אין לחימה. גם אני אגיד לך יותר מזה. במשך חודשים ארוכים אנחנו שמענו, כולל מהרמטכ"ל הרצי הלוי, כולל מהשר גלנט, אפילו לפני שבוע או משהו כזה, שהם אומרים רק לחץ צבאי יוציא את החטופים החוצה. ומה אנחנו רואים? הם אפילו לא מפעילים לחץ צבאי יותר. הם פשוט הפסיקו להפעיל כל סוג של לחץ. אז אני לא יודעת להגיד לך תשובות למה זה ככה.
מה זה אומר לך, אבל באמת, אם אנחנו לא מפעילים לחץ צבאי ועדיין לא הולכים למום, חוץ מזה שנגיד בצלאל סמוטריץ' גם היום אמר שאסור להתגמש ושצריך להמשיך להפעיל לחץ שאנחנו לא מפעילים, מה זה אומר? מה כל זה אומר באמת? חוץ מזה שאנחנו לא מוצאים את החטופים משם.
א', זה גם אומר, שימי לב, שאין לנו מודיעין טוב, כי יכולים, המודיעין הישראלי מצליח למצוא דירה ספציפית בין הקונסוליה הקנדית לבין הקונסוליה האיראנית בלב דמשק, והוא לא מסוגל בתוך עזה כשהיו לו 50,000 חיילים שם להביא מודיעין. לא, מה זה אומר? זה צורה של אי-הצלחות, של כישלונות.
אני אתרגם ברשותך. Я просил нашу собеседницу прокомментировать тупик в переговорах между Израилем и Хамасом по освобождению заложников. Хамас отказал Израилю. Моссад говорит, что Синуару эта сделка не нужна. И я просил нашу собеседницу объяснить, почему, если Израиль все равно не ведет войну в Газе, да, мы практически вышли из сектора Газы, почему действительно сейчас не остановить эту войну официально, просто чтобы получить заложников, потом уже с этим разбираться. Наша собеседница говорит, мало того, кроме этого всего, известно, что даже если бы Израиль полностью вышел из Газы, и было бы какое-то перемирие, мы все равно знаем, что Хамас на том или ином этапе его бы все равно нарушил сам, и мы могли бы продолжить войну, потому что, конечно, сейчас главное вытащить людей. Мало того, мы много месяцев слышим от начальника генерального штаба ЦАЛя и от министра обороны, что только военное давление вынудит СНАР освободить заложников, но Израиль прекратил это военное давление. Кроме этого, наш собеседник напоминает, что израильская разведка сумела найти между двумя консульствами в сердце Дамаска квартиру, в которой находился объект для ликвидации, но при этом она совершенно не может найти в Газе ничего, и это, видимо, действительно говорит о каком-то, о какой-то прям системе ошибок и провалов, которые у Израиля связаны с Газой. Шила хрона кцера лемат мицепа ахшав, ахарейше бецем, ахарейше иран такфа, ванахну игав, зтомат, ванахну яратну 99 ахуз шела שלטילים, האיומים של, זאת אומרת, המילים של בני גן, שהוא כנראה יוצא מהממשלה הזאת, האם התקיפה האיראנית בעצם ישנה את זה?
אני חושבת שזה לא רק התקיפה האיראנית, אלא גם פניות של משפחות החטופים שמתחננות עליו שישאר בפנים. וכן, יש קושי גדול מאוד לקום ולצאת מהממשלה הזאת, עוד לפני התקיפה האיראנית. כל התקופה הזאת היא מתח ביטחוני אחד גדול ומתמשך, והרבה אנשים בישראל עדיין מאמינים שהנוכחות שלו שם היא עדיפה על פני הנוכחות בקבינט מלחמה של שרים כמו סמוטריץ' ובן גביר, ולכן אני חושבת שלא לא מסוגל כרגע לקום וללכת.
אני מבינה, תודה טלי, אני אומרת לך שלום ומשיכה לתרגום, תודה.
תודה, ערב טוב, ביי.
РФТОВ. Итак, наша собеседница сказала, что в том, что касается Бенни Ганца и того, выйдет он из правительства или нет, не только вот эта история с Ираном, но и множество других факторов говорят о том, что, возможно, Ганц все-таки не покинет правительство. Одно то, что семьи похищенных умоляют Ганца этого не делать, возможно, действительно помешает ему выйти из правительства в такой как бы момент, когда от него действительно очень многое зависит. Он действительно в тяжелой как бы ситуации. С одной стороны, он не хочет там оставаться и об этом говорит, а с другой стороны, вряд ли он сможет сейчас все бросить. Я беседовала с политическим обозревателем The Times of Israel Таль Шнайдер.
Канрека. Спонсор рубрики информации о ситуации на дорогах. Мады Глави. Сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Мады Глави.
Итак, о ситуации на дорогах. На 85-м шоссе в районе перекрестка Кармиэль в западном направлении перекрыта правая полоса дороги. На 65-м шоссе в районе въезда в Бейт-Кешет перекрыто шоссе. На шестерке, на шестом шоссе в районе развязки Махас в южном направлении перекрыта левая полоса. На четвертой дороге в районе въезда в Ахутрим тоже перекрыто шоссе. Если вы за рулем, пожалуйста, будьте осторожны. Это была сводка о положении на дорогах.
Канрека. Спонсор рубрики информации о ситуации на дорогах.
Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня, свое, родное.
Страны Большой Семерки и Совбез ООН должны обсудить ситуацию в регионе после удара Ирана по Израилю. Со мной на линии профессор Габриэла Шалев, бывший посол Израиля в ООН. Профессор Габриэла Шалев, Нцигат Исраэль бе умлиши авар, шалом лах.
Шалом, шалом, вэрэв тов.
ערב טוב. מה ניתן לדעתך לצפות מפגישתם של G7 לגבי מה שקורה באזור?
אני חושבת שהקואליציה ברורה מאוד. הם לא רוצים שהאזור יתלקח, שתהיה תגובת נגד, שתביא עוד תגובת נגד. אני חושבת שהיה הלילה הישג עצום, גם של חיל האוויר שלנו, אבל בעיקר של ההתארגנות של ארצות הברית ובנות הברית, של בריטניה, צרפת, ואני רוצה להזכיר אפילו את ירדן, שגם מעל השטח שלהם עפו טילים וכתבמים, והם בעצם השתתפו במאמץ למנוע מתקפה איומה ונוראה על מדינת ישראל.
Они торгем. Наша собеседница говорит, что как бы очевидно, что западные страны, что как бы страны большой семерки, собственно, все страны не хотят, чтобы здесь развязалась большая война. То есть понятно, что если Израиль отреагирует, Иран отреагирует тоже, и как бы большой войны не миновать. И нужно помнить, что то, что произошло этой ночью, это огромное достижение. Это достижение не только наших ВВС, но и достижение того, как бы того, что коалиция, в которую вошли США, Франция, Британия и даже Иордания, помогла Израилю избежать очень, очень серьезной трагедии. И Иордания, напоминает наша собеседница, тоже участвовала как бы в перехватах беспилотников, которые были направлены на Израиль. האם לישראל יש הרגע איזשהו כזה מנוף מבחינת הלחץ בינלאומי? זאת אומרת, אנחנו הרי היינו בזמן האחרון ממש תחת לחץ להפסיק את הלחימה בעזה, או לעשות דברים אחרים, אבל עכשיו, אם ישראל לא מגיבה, האם זה אומר שאנחנו נגיד יכולים לדרוש פעולה צבאית ברפיח, או דברים כאלה? גבריאלה, פרופסור שלף, את איתנו? Профессор Шалев отключилась. Сейчас мы попробуем поднять на линию снова. Мой вопрос заключался в том, может ли Израиль сейчас использовать, вот, если Израиль действительно решит не отвечать, как очень хотят наши западные союзники, да, чтобы Израиль не отвечал, может ли Израиль использовать это в свою пользу в качестве каких-то других своих требований, например, нападения на Рафех. Кен, профессор Шалев, שמעת את השאלה?
לא.
אז השאלה היא, האם לישראל יש הרגע מנוף מבחינת הלחץ הבינלאומי? היה לחץ בינלאומי עלינו להפסיק את הלחימה. אם אנחנו עכשיו נשמע למערב ולא נגיב לאיראן, האם זה ייתן לנו איזשהו קרדיט, נגיד, לפעול ברפך?
אז זהו שכל, את צודקת לגמרי, כל הזירות קשורות, אנחנו מוקפים מכל עבר. אני חושבת שאנחנו חייבים להישמע, בעיקר לארצות הברית. כמו שכבר אמרתי כמה פעמים, אנחנו צריכים כל בוקר לקום ולהגיד תודה רבה לנשיא ביידן, שאמר דונט לאיראן, והוא יכול גם לנו לומר דונט, גם בקשר לעזה, אבל בעיקר בקשר למתקפת נגד. הוא הדגיש טוב מאוד שהעזרה הזאת ניתנת לנו כדי להגן על עצמנו ולא כדי לתקוף את איראן.
Не торгем. Да, наша собеседница говорит, действительно, все вот эти вот моменты связаны, и мы должны все-таки прислушиваться к нашим союзникам, а в особенности в США. Как я уже говорила, говорит профессор Шалев, мы должны каждое утро вставать и говорить спасибо президенту США Джо Байдену, который сказал «don't», но этот «don't» он может сказать еще и в адрес Израиля, потому что он уже подчеркнул, что он нам, что США нам готовы помогать, но помогать только в обороне и ни в коем случае не в нападении. האם התקיפה הזאת של איראן יכולה באמת, האם אנחנו יכולים לראות את זה כאיזשהו, שאנחנו עכשיו יכולים למשוך קצת עוד זמן בעצם למלחמות שיש לנו הרגע? האם אפשר להשתמש בזה? זאת אומרת, האם אפשר להשתמש מבחינה דיפלומטית בנקודה הזאת? אם אנחנו כן מקשיבים לארצות הברית.
אני חושבת שאנחנו חייבים להקשיב לארצות הברית, ורק דברים טובים יצמחו לנו מהקשב הזה ומהקשר הזה. גם לגבי הלחימה בעזה, ותראי, עוד לא הזכרנו את החטופים. מתקרב ליל הסדר, ונמצאים שם, 133 אני מקווה שרובם חיים, ולא מדברים על זה כרגע בכלל. אז זה גם אחת מהמטרות, ואם זה ידחה את הכניסה לרפיח ואת הכנעת החמאס, שבינתיים אנחנו לא רואים, אנחנו חייבים לקבל את זה על עצמנו.
זאת אומרת, את מתכוונת לזה שבעצם אנחנו חייבים עכשיו לפעול כדי לשכנע את העולם, לעזור לנו לשחרר את החטופים, גם על חשבון פעולה צבאית ברפיח ולחימה בעזה.
אם תהיה לחימה, עכשיו היא לחימה בעצימות מאוד מאוד נמוכה, מה שקורה בעזה.
נכון.
אבל לא נשכח, יש לנו את החיזבאללה, ויש לנו באמת את האויב הגדול שזה איראן, בציר הזה של רוסיה ושל סין, אל מול ארצות הברית והמדינות הדמוקרטיות באירופה, שאנחנו חייבים להישמע גם, לא רק לקבל מהם כסף ותחמושת ותמיכה בינלאומית ברור, אלא אנחנו חייבים לשמוע מה הם פוחדים שתתלקח פה, מה אני אגיד לך, מלחמת עולם.
אני מודה לך מאוד וממשיכה לתרגום. תודה, דוקטור שלף.
בבקשה, תודה רבה.
פרופסור. Итак, наша собеседница говорит, что она повторяет мысли о том, что мы должны прислушиваться к нашим западным союзникам, а не только получать от них оружие и деньги, потому что на самом деле они опасаются большой войны не только как бы из-за того, что происходит в нашем регионе, но из-за того, что есть вот так, что как бы существует некая ось зла, которая противостоит Западу, это Россия, это как бы не только Иран, но и Иран, Россия и Китай. И нельзя как бы забывать, что у Израиля действительно есть сейчас война в Газе и война с Хизбаллой, и мы практически прекратили говорить об освобождении заложников. Вот, и, возможно, сейчас как раз нужно использовать все вот эти связи с западной коалицией, чтобы вновь поднять вопрос об освобождении заложников за счет любых военных действий. Я беседовала с профессором Габриэлой Шалев, бывшим послом Израиля в ООН.
На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
В Тегеране объявляют о том, что достигли своих целей и завершили успешно операцию против Израиля. О том, как реагируют арабские СМИ на то, что произошло этой ночью, я беседую с Александрой Апельберг, редактором сайта «Детали», автором телеграм-канала «Минареты автомата». Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, праздник в Иране, а как в других арабских странах на это смотрят и как реагируют СМИ?
Ну, в арабских странах и в других странах региона, в том числе в Турции, например, конечно, следят очень пристально за тем, что происходит. Если в первые часы этой атаки можно было видеть не только в СМИ, да, в некоторых СМИ, но также, например, в социальных сетях, где посты публикуют просто обычные люди, можно было видеть какое-то ликование, да, можно было видеть, что наконец-то вот Израилю кто-то покажет. Конечно, не все, да, посты были такие, но такое настроение тоже было. Но это было в первые часы, да, когда еще было непонятно, чем обернется эта атака. Сейчас мы уже понимаем, да, что это действительно была очень мощная атака. Писали, да, CNN, в частности, писала, что это самая мощная атака дронами вообще за всю историю, но она не нанесла какого-то значительного урона, и поэтому ликование теперь, в общем-то, поменьше, но, тем не менее, СМИ и просто граждане региона, они следят за тем, как ответит Израиль, потому что существует серьезная опасность, что эта война, это противостояние превратится в общерегиональную, скажем так, проблему, да, и пошатнет стабильность какую-никакую вообще на Ближнем Востоке. И многие страны, в общем-то, опасаются того, что это произойдет. И поэтому сейчас очень много вот публикуется как в Израиле, так и в СМИ других стран, небольших каких-то намеков, что сказали американцы, как они пытаются надавить на Израиль, что сказал Израиль, как-то пытаются угадать, как Израиль может ответить. И, в общем-то, все сейчас сконцентрировано на этом.
А вот социальные сети, да, вот если мы берем социальные сети, даже, а не СМИ, насколько сейчас все-таки мы знаем, что известно, да, что в Иране есть оппозиция, и вот когда был ликвидирован вот этот генерал в Дамаске, иранская оппозиция прямо-то вот праздновала, да, насколько иранская оппозиция, на ваш взгляд, насколько сейчас оппозиция в Иране будет реагировать, если, скажем, Израиль нанесет все-таки ответный удар? То есть в них проснется патриотизм, или они все еще будут надеяться, что режим свалит все, что угодно?
Это прекрасный вопрос. Я думаю, что это зависит от того, что это за оппозиция. Потому что большая часть оппозиции, которая как-то высказывается, да, и выражает свое мнение, особенно в социальных сетях, они живут за пределами Ирана. И я думаю, что для многих людей и групп, которые живут за пределами Ирана, действительно, чтобы не помогло свергнуть нынешний режим, все более-менее работает, годится. Но, конечно, люди, которые живут, собственно, в Иране, даже если они не являются сторонниками режима, да, являются скрытой или открытой оппозицией, конечно, они не хотят испытать на себе удар Израиля. И мы видим, что сейчас в Тегеране и в некоторых других местах в Иране уже люди в панике скупают воду, скупают бензин. И, в общем-то, все самое необходимое.
Как израильтяне вчера вечером, собственно.
Да, как и израильтяне. И, в общем-то, их опасения тоже довольно-таки понятны. Иран, в общем-то, продемонстрировал действительно свою мощь в известном смысле, да, но я думаю, что ни у кого нет, в общем-то, иллюзий, что если Израиль ответит, и если к ответу Израиля присоединятся США или другие союзники, то Иран, в общем-то, не отделается легким испугом. Это будет серьезное противостояние, и, по крайней мере, население Ирана точно этого не хочет.
Александра, скажите, пожалуйста, в социальных сетях и СМИ дружественных, как бы, нам арабских государств, ну, я имею в виду тех государств, с которыми у нас есть дипломатические отношения дружественные, да, то есть как, например, наши старые союзники, как бы Египет и Иордания, или же Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, как там относятся к тому, что сейчас происходит?
Ну, есть часто довольно заметная разница между отношением и действиями правительств этих стран и настроениями населения. Например, соглашение Авраама, да, это в большой степени были действия правительств, которые видели в этом определенные хорошие стороны для себя, да, в том числе союз с США, да, и какие-то обещания со стороны США, в том числе военной поддержки. Но население этих стран совсем не обязательно так уж воодушевленно относилось к этим соглашениям. И, конечно, после 7 октября, точнее, после начала именно войны в секторе Газа и публикации бесконечных видео и сообщений о смертях гражданского населения, в частности, там, конечно, население многих арабских стран еще больше разочаровалось в этих соглашениях, еще менее, скажем так, дружественно относились к Израилю. Но, тем не менее, в странах, с которыми у Израиля есть мирные соглашения, гораздо более приемлемо высказать и поддержку Израиля. Да? Например, мы видели, что в Объединенных Арабских Эмиратах звучали после 7 октября, вот 7, 8, 9, может быть, октября, да, когда еще операция в секторе Газа.
Когда еще не началась наземная операция, когда не начали бомбить сильно сектор Газа, да.
Да, когда в центре нарратива, скажем так, был именно теракт Хамаса, в принципе, можно было увидеть и в СМИ, и в социальных сетях Арабских Эмиратов, например, да, что сочувствие и ужас перед тем, что произошло, это, в общем-то, была абсолютно нормальная реакция. Я думаю, что она была во многих странах, но не везде ее можно так открыто высказать.
Да, но сейчас, Александр, извините, у нас просто очень мало времени. Реакция сейчас в этих странах, реакция
сейчас,
в соцсетях.
Сейчас реакция тоже, в общем-то, разная. Есть люди, особенно в соцсетях, да, которые разочарованы в своих правительствах, и поэтому они приветствовали атаку Ирана. Но есть и те, кто чья, как бы, основная эмоция — это вот страх перед эскалацией, перед тем, что это станет еще больше затрагивать их государство, и они, конечно, не радовались этой атаке и еще больше не радуются возможному ответу Израиля.
Я понимаю. Спасибо большое за этот развернутый комментарий. Это очень интересно. Александра Апельберг, редактор сайта «Детали», автор телеграм-канала «Минарет и автоматы». Спасибо за этот разговор.
Спасибо вам.
На пике событий. Главные новости дня. на Кан-Река. Здесь и сейчас.
Вчера вечером были опубликованы новые указания службы тыла, связанные с нападением со стороны Ирана, но уже сегодня министр просвещения Юавкиш заявил, что он хочет снять ограничения с учебной деятельности, с детских лагерей, кружков и так далее. Со мной на линии полковник Ави Берман, служба тыла. Полковник Берман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, ограничения, которые были введены вчера, есть какие-то ожидания, что они будут сняты в ближайшее время?
В конце концов они будут сняты.
Я имею в виду ближайшие дни, потому что, вот, например, министр образования выражает прям надежду и оптимизм, что они будут сняты буквально завтра.
Мы делаем анализ угроз все время. Анализ угроз был проведен вчера. На базе этого анализа были даны конкретно два конкретных изменения. Первое изменение, это касается занятий детей. Такие занятия отменены. Кстати, не только детей. Студенты, между прочим, ну, наверное, они дети своих родителей, но они тоже не занимаются до завтрашнего вечера. То есть конкретно нет занятий, нет кружков, нету, скажем, есть лагеря на Песах, лагеря разных юношеских движений.
Все отменено,
завтра вечером будет опубликованы новые указания. Возможно, будут сняты, возможно, нет. Поживем, увидим. А второе ограничение, ограничение касается именно возможности собраться до 1000 человек. Это касается, конечно, культурных мероприятий, это касается спортивных мероприятий. Такие тоже разрешены, только до 1000 человек можно собираться. Опять же, на эту тему завтра вечером будут опубликованы новые указания. Мы не подходим к обломкам, не подходим к осколкам. Очень много таких сегодня, на сегодняшний день находятся после последних действий за последнюю ночь.
Да-да.
И поэтому мы не подходим, не трогаем, не берем никаких, скажем, кусочков на память. И в этом случае вызываем полицию, если мы находим обломок или осколок какой-то упавшей ракеты.
Полковник Берман, по поводу трагедии, которая произошла сегодня в одном из бедуинских поселков Негева, 7-летняя девочка получила очень тяжелое ранение. Сейчас находится на аппаратах в больнице Сорока, и врачи не убеждены, что смогут ее спасти. Она получила это осколочное ранение. У них на дом упал осколок, да, она получила это ранение. В частности, потому что в бедуинском секторе в Негеве критически не хватает убежищ, мобильных убежищ и так далее. Почему до сих пор, с 7 октября прошло более полугода, почему до сих пор служба тыла не предоставила достаточное количество мобильных убежищ Негеву?
Ну, во-первых, это не обязательно обязанность командования тыла. Но я хочу подчеркнуть, что именно это дает именно такая ситуация дает нам очень вязкую причину оставаться в безопасном помещении на протяжении 10 минут после того, как кончается воздушная тревога, или после того, как мы получаем информацию об угрозе через приложение командования тыла. Это очень важно. Эти 10 минут очень важны для того, чтобы такие обломки, такие осколки нам не повредили.
Да, но это немножко другая тема. Я говорю о том, что в Негеве у людей в домах нет никаких защищенных помещений. А дома у них, как вы знаете, собственно, это скорее такие караваны. Есть ли у вас какие-то данные о том, что служба тыла намерена все-таки заняться этим вопросом более плотно?
Пока не ясно. Причина повреждения и причина ранения этой девочки, конечно, наши соболезнования и ранению этой девочки. И очень важно соблюдать указания командования тыла, хотя бы с точки зрения зайти в безопасное помещение и оставаться там.
Это когда есть безопасное помещение. Ну, спасибо большое. Спасибо за этот комментарий. Он примерно понятен. Полковник Ави Берман, служба тыла. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Первый час нашей программы подошел к концу. Сегодня ее провели и подготовили звукооператор Анен Даан, продюсер Елена Черкасова, редактор Людмила Ермакова. У микрофона была Алла Гаврилова. После 6-часового выпуска новостей мы продолжим нашу программу. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
сейчас в Милеге. Качественное постельное белье, пуфы для сада и дома в специальных акциях.
Почему огурчики дяди Вани такие вкусные? Мы сами выращиваем и бережно собираем наши огурчики. Дядя Ваня, свое родное.
Пасхальные акции сейчас в Шумрата Зурая. Стол обеденный с 6 стульями. С 3 490 шекелей. В филиалах и на сайте.